נתגנדר?
נתגנדר.
תפסת מעובה. התוכנית שמוכיחה שתואר אקדמי הוא לא ערובה לאינטליגנציה.
זה שוב מעליבה. איזה מין התנהגות זאת.
זה ה-AI הזה.
ממש. שלום יוסי יובל.
בוקר טוב, אמיר טייכר.
תוכנית פורימית שנייה שלנו, לאור ההצלחה הפנומנלית של התוכנית הפורימית הקודמת.
בהחלט.
והפעם עסקינן נעסוק בנושא מסכות. נאתר מסכות במגוון תחומים של החיים התרבותיים והביולוגיים בעבר ובהווה, וגם נעתה כמה. הבאתי כמה מסכות.
יאללה.
אוקיי. להפתיע אותך.
אנחנו תמיד לובשים מסכה, לא?
כל חיינו. יוסי, כל כך עמוק, יוסי. אתה יודע שלכבוד התוכנית עשיתי דבר ששוב, אני לא נוהג לעשות, אבל לעתים אין ברירה.
להתאפר.
וקראתי את מגילת אסתר. אתמול בערב.
שיקלתי אותך, יש לומר.
כן.
דווקא זה סיפור חביב כזה לילדים, לא? עד הסוף.
לא, זה סיפור נורא. קרה לי מה שתמיד קורה לי כשאני קורא את כתבי הקודש.
אתה מתבאס וקונה כרטיס טיסה למלדיבים.
משהו כזה. לא, זה מזעזע. הרבה דברים במגילה מזעזעים. לא ידעתי אותם, כי מתי קראתי את זה? אם בכלל, לא חושב שאי פעם קראתי אותה. גם אז לא קראתי אותה, אתה יודע, נתנו לנו איזה גרסה מדוללת כזאת.
אני חושב שקראנו.
לא נראה לי, מתחילתה ועד סופה.
אנחנו נדבר היום קצת על המגילה.
יופי. אז נדבר היום על המגילה, ונדבר עוד על דברים שקשורים במסכות ממגוון כיוונים וסוגים. אתה רוצה להגיד עוד משהו לפני שפה כבר נתחיל במוראיינים?
לא.
חבל. קיוויתי. תתן לנו קצת בחוכמתך.
אני אשמח לשאול אותך מה היא המסכה, או תחפוש את האהובה עליך. בוא תתחיל עם וידוי אישי, מה שאתה בדרך כלל מתחמק ממנו.
תחפוש את האהובה עליי, על עצמי או על אחרים?
לא, על עצמך. מהי חוויית ההתחפשות?
אני חושב שהכי אהבתי לעשות, היום קונים את זה כבר ברשת. משלוחי מנות הייתי עושה הרבה.
תמיד.
הייתי מחלק בתל אביב לזרים.
היית שולח לנו אפילו.
הייתי שולח, עושה, מכין, הכל.
אתה יכול לקבל מאמיר בדואר משלוח מנות לדעתי, עוד זכינו.
כן, לא, אני הייתי מאוד משקיע במשלוחי מנות.
כן.
וגם הייתי מכין לי תחפושות מאוד מושקעות, כולל כאלה שאתה כאילו אדם שרוכב על אדם אחר, עם המכנסיים וכאלה. זה היה ז'אנר כזה, אבל היום קונים את זה, אני הייתי ממש ככה
מכין את
זה. ברור שכל מה שאני עשיתי, גם אתה עשית זה, אני כבר הבנתי, אבל בכל זאת אני עשיתי ואהבתי את זה.
אבל לא, גם אצלנו היה קטע כזה שאמא שלי הייתה תופרת את התחפושות.
ודאי.
ואתה יודע, היא תמיד הייתה גם עושה את הדבר האמיתי, אז כאילו אם אתה אינדיאני, אסור לומר, אבל נגיד, אז היה מותר, אז זה היה תפור מבד יוטה כזה, וכאילו, אתה יודע, זה הכי אותנטי כנראה, אבל כולם מסתכלים עליך מוזר.
כן.
אז כל מיני כאלה היו.
הבנתי.
אם אני סמוראי, אז כאילו, אין לי חרב בכלל, לא יודע מה, כל מיני דברים שהם כאילו יותר אותנטיים.
חברות לא כך טובות נשמע לי, התחלנו מטובות.
כן, אבל זה
כמו המגילה.
חג אהוב עליי, שבו כולם היו משפילים אותי וסתם.
אוקיי, אנחנו נרד לנבחי הטראומות הילדות של יוסי בהמשך התוכנית, אבל אנחנו רוצים להתחיל באמת לדבר על מסכות, ונמצא איתנו חיים אבוד, שהוא אומן מסכה ויוצר תיאטרון עצמאי ומייסד ומנהל אומנותי של להקת סקפינו, קבוצת תיאטרון שמתמחה בתיאטרון מסכות. שלום חיים.
שלום שלום, מה שלומכם?
שלום.
מצוין.
חג שמח כמעט.
כן. אז אתה בעצם מתעסק עם מסכות, חי עם מסכות ומציג עם מסכות. אולי תיקח אותנו קצת, אבל קודם אחורה בזמן, למסכות בתיאטרון. מסכות ותיאטרון זה באיזשהו מובן דברים שנולדו יחד, או שיש ביניהם איזה יחסים אחרים?
זה נולד ביחד. תיאטרון התפתח מהפולחן, רוב המסכות הגיעו מהפולחן.
מה זה הפולחן? כשאתה אומר הפולחן...
הפולחן של האלים היווניים, שדיוניסוס היה אל היין והמין, רחמנא ליצלן, ובדיוניסיות, שזה היה תהלוכות שנעשו באותה העת, אנחנו מדברים בערך על המאה החמישית, שישית לפני הספירה, כולם היו שותים, ומה שנקרא, עד לא ידע, תכלס עד לא ידעות כאילו של החבר'ה היוונים, שותים, משתכרים, עושים מה שצריך לעשות, ובסוף יש תחרויות של דרמה, כאילו של קטעים שהם חלקם מושרים, חלקם מומחזים ומשוחקים, משם זה התפתח גם לז'אנרים של טרגדיה וקומדיה, והמסכה הפכה להיות אביזר מוביל בהצגות האלה שהתרחשו בדרך כלל באמפי תיאטרון, כמו שיש לנו למשל כאן בקיסריה או בבית שען,
כן.
והיו לה שני שימושים, אחד קודם כל להגביר את כל השחקן, היא הייתה הרבה יותר גדולה מגודל הראש של השחקן, ויצרה איזושהי תיבת תעודה באזור הפה כדי ליצור פרויקציה, השלכה של הכל, גם לשורות האחרונות, מעבר לזה שהאמפיז עצמם, האדריכלית, הם בנו אותם מבחינה אקוסטית נורא טוב, עדיין היה צריך להגביר את כל השחקן, וגם את בגלל שהראש היה גדול, אז גם הם היו על פלטפורמות, וכל הטוגות הגדולות, הם למעשה הגדילו את השחקן, והשימוש הנוסף היה שימוש פרקטי ברמה של אנשים לא הורשו לשחק באותה תקופה בתיאטרון, ולכן גברים שיחקו את תפקידי אנשים.
מעניין.
ועוד דבר, כמובן, אופי המסכות קבע את אופי הז'אנר. מסכות של טרגדיה היו נורא מאופיינות, עם מבטים נוגים או זועפים, לעומת מסכות הקומדיה שהיו נורא שדוניות כאלה מחייכות, שוברות את המוסכמות, זה נראה כבר בוויז'ואל של המסכה.
כן, בעצם אתה גורם לי עכשיו לחשוב ש...
המסכות ביחד, זה ממש כאילו רץ במשך שנים.
כן, בעצם אף פעם, אני יש לי איזה, אם לקחת איזה אסוציאציה, אני מאוד לא אוהב אופרה. ואחת הסיבות שאני תמיד מסביר למה אני לא אוהב אופרה, אז אני אומר, תראו, האופרה באה לפתור בעיה. לא היה רמקולים. אז היו צריכים למצוא איך לייצר קול שאנשים בשורות האחוריות יוכלו לשמוע. ויצרו מין קול כזה שהוא כזה דרמטי, אבל לא רק שהוא דרמטי, הוא באמת בא לפתור את בעיית הזה. אבל מרגע שפתרנו את הבעיה, ואפשר לשמוע טוב גם מאחורה, אז לא צריך לצעוק ככה, אפשר לשיר נורמלי. ועכשיו אני פתאום חושב, אולי מסכות זה בעצם דבר די דומה, לפי מה שאתה מתאר, בא לפתור שתי בעיות, בעיית השילוב אנשים, במקום לשלב אותם, אז בוא נסתיר אותם, ובעיית, או כאילו כן, נסתדר בלעדיהם עם מסכות, ובעיית הראייה מרחוק, אז נגדיל את הפרצוף. אז בעצם עכשיו אני לא אוהב מסכות. קודם אהבתי.
היו קצת התפתחויות בעולם מאז.
נכון.
כמו המצאת החשמל וכאלה, והאולמות הפכו להיות יותר קטנים, וכבר אתה על המסכות, אם וכאשר עשו בהם שימוש, ואני מדבר איתכם עכשיו, אם נקפוץ קדימה, למאה ה-15 לעידן הקומדיה דל ארטה.
כן.
תחילת הרנסנס, סוף ימי הביניים. כבר המסכות היו, המטרה שלהם הייתה רק לאפיין דמויות, ובכלל לא היה להם שום פרמטר אקוסטי.
כן, לא, אבל אני אומר, אז גם, זה באמת, במקום שהשחקן יתאמץ, אז זה פשוט, יש לו פלסטיק על הפנים, ש... או לא פלסטיק. חיממתי אותך עכשיו. אוקיי, כן, פייט בק, קדימה.
קדימה, קדימה, תראה, אם אני רץ קדימה, המסכות האלה שהיו בהן היו מסכות אופי שהפיינו ועזרו לקהל להבין מי נגד מי, מי בגיבורים של ההצגה. בקומדיה דל ארטה, התיאטרון הזה התחיל כתיאטרון רחוב, והמסכה הגדילה את פני השחקן, מכיוון שגם העבודה הפיזית הייתה יותר מוקצנת וגדולה. הדמויות היו גרוטסקיות, ולכן באמת כל האפיון הפיזי שלהם היה נורא גדול. הדברים האלה ממשיכים כאילו עד היום. אני יכול לומר לך שאנחנו עושים דל ארטה באולמות קטנים, זה יכול להיות אפילו בסמטה או בצוותא 2, וזה עובד.
אני רק אגיד שחיים, אני רק אגיד שאמיר עכשיו עטה על פניו מסכה גרוטסקית למדי.
קומדיה דל ארטה קלאסית כזאת שקניתי באיטליה.
אף ארוך כזה.
אף ארוך זה אחת הדמויות, אם אתה מדבר על קפיטן או פנטלון, יש את ארלקינו ודוטור, יש שם סנאר של דמויות ש... זה הקטע גם בקומדיה דל ארטה שהשפיע על כל הדמויות שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, לטעמי, אפילו באבות הטיפוס שקיימים היו היום, בגשש החיוור, השורשים שלהם נמצאים בדל ארטה.
אז רגע, יש לי שאלה לגבי זה. אתה בעצם אתה אומר, אם הבנתי נכון, שברגע שכבר הקהל רואה את המסכה, הוא יודע מיד לאפיין את הדמות.
נכון מאוד. והעבודה הפיזית... מאפשרת ממש כאילו להדגיש את הפעולות הבימתיות. כמובן שזה ז'אנר שהוא נורא וירטואוזי, ועל גבול הליצנות והקרקסנות, ויש שם עבודה פי, זה הז'אנר. אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא אוהב הצגות ליצנות, או קומדיה דל ארטה, או פנטומימה, אז בסדר. אתה יכול להמשיך לצרוך צ'כוב, הכל טוב.
תגיד, מה את... תחפושת או המסיכה האהובה עליך בתיאטרון.
ארלקינו. ארלקינו בקומדיה דל ארטה.
נראה לי זה אני.
כן.
איך, מה? תסביר, תסביר.
אני אסביר, ארליקינו הוא למעשה המשרת, הפיקח, יש לו, המקור שלו זה דווקא השד, הדיאבלו, מהצגות ימי הביניים, והוא קל תנועה, והוא פיקח, והוא זריז מחשבה, הוא תמיד רעב, מנסה תמיד לעזור לאלה שמואבים, כי זה חלק מהסנריו, ממתווה העלילה של הקומדיה דלארטה, שם הזוג שתמיד מואב, ההתפתחות של הדמות הזאת היא נורא מעניינת, היא מגיעה באמת עד לימינו אנו, ארליקינו הפך להיות כל מיני וריאציות בתוך התיאטרון האיטלקי, כמו טרופלדינו ופדרולינו וסקפינו, ומשם בצרפת פדרולינו הפך לפיירו, ולאט לאט המסכה ירדה, הוא התעדן יותר, ועם הזמן אנחנו יכולים לראות כאילו את צ'רלי צ'פלין כווריאציה מודרנית של ארליקינו. הוא אותו דבר, נראית, הוא ללא מסכה, אבל העבודה הפיזית נורא ברורה, הוא תמיד רעב, הוא תמיד בעד אהבה, הוא מנסה לעזור, כן. לפעמים השלומיאלית שלו מכניסה אותו לכל מיני מצוקות, אז ארליקינו זה...
איך נראית המסכה המקורית? איך רואים שזה?
של ארליקינו?
כן.
זה עירוב של קוף וחתול, יש שם אף סולד עם מצחות לחיים גבוהות, גבות שנורא פותחות את הבאה, יש איזושהי פלולה קטנה בקצה הראש, שהסברה אומרת שזה למעשה מה שנותר מהקרן של השד, שזה היה המקור של הדמות, שוב יש הרבה וריאציות, כי זאת אמנות שלא הייתה כתובה בריל טיים, ולכן העדות הגיעו בדיעבד, יש כאלה אומרים שהפלולה הזאת זה בגלל המכות שהוא כל הזמן היה מקבל מהמקל של האדון שלו, פנטלון, אז זה ארליקינו. עכשיו אפשר לומר שממנו גם מגיע הליצן כמו שאנחנו מכירים אותו, את האף האדום. האף האדום למעשה זאת המסכה הכי קטנה בתיאטרון. לאט לאט כאילו הקטינו אותה, והליצנים הם בסוף ארליקינויים. תמיד במעמד הנמוך, נכנסים לצרות, רואים בפשטות, ויחד עם זאת יש שם איזושהי חוכמת רחוב נורא מוטמעת בהם.
חי, בפני מי אתם מופיעים? ילדים, קהל מבוגר?
זה נקרא, מהגיל הרך ועד הגיל המבוגר. יש לנו, אנחנו במהלך 20 שנה שאני עושה דל ארטה, הלהקה קיימת כבר 15 שנים. יש לנו תכנים מבחינת הצגות, אכן מהגיל הרך... אנחנו כמובן מנגישים את זה, מדברים לפני הצגה, כי גילאים של 5-6 יש להם פחד,
כן.
מהשילוב הזה של משהו מלאכותי.
מסכה תמיד זה משהו מפחיד גם קצת לילדים קטנים, זה תמיד נראה לי כזה, בטח הג'וקר, הליצן הזה,
הסרט,
זה...
המסכה, אין זה... מה יותר מפחיד מזה. כן. כן.
טוב, חיים, אני רוצה לשאול משהו
כן,
אחרון.
שאלה כן. אחרונה סיום, האם אתה יכול לספר לנו איזה חוויית פורים שלך, איזושהי התחפשות יוצאת דופן שלך, שאתה זוכר?
אני דווקא אליך להפוך, בגלל שאצלנו הקזואל זה המסכות, ואנחנו נמצאים איתם כל השנה, אנחנו מופיעים, עושים סדנאות, הרצאות וכן הלאה, מה שקרה לנו זה דווקא באחת ההצגות, יש לנו איזושהי הצגה שיש שם החלפות נורא מהירות של דמויות, כל אחד מאיתנו עושה 4 דמויות, הוא יורד, מחליף מסכה, מחליף סט בגדים, נכנס, יש לו חצי דקה למעבר, שדווקא הייתה לנו סצנה אחת שמהמהירות עלינו לבמה ללא מסכות, כי לא שמנו לב, היה שם איזה שום, ועשינו את הסצנה, התחילה את הסצנה שאחד מטעם עם מסכה והשני בלי מסכה, שזה באמת חילול הקודש, ויצאנו מזה בלתור, כמובן זה עם המסכה, אמר לה הדמות, לפלש, מה קרה לפנים שלך? עברת טיפול אצל רונית רפאל? ישר הבנו את זה, טק, הוא יצא החוצה וחזר, כן, עכשיו חזרתי לעצמי. זה אחד הקטעים שכאילו אצלנו, דווקא בגלל שהנורמה היא להיות עם מסכות, שזכורים לי, של פתאום זה קרה לנו על הבמה, לעלות ללא מסכה כחלק לא מתוכנן בהצגה.
אוקיי, okay. חיים, אנחנו צריכים לסיים, אבל רק אני רוצה להגיד שאם אתם במקרה ששומעים את התוכנית הזאת לפני ה-28 במרץ, אז ב-28 במרץ, ב-6:30, יש אירוע לזכרו של יורם בוקר, אתה רוצה להגיד עליו 4 מילים?
כן, יורם בוקר היה מחלוצי הפנטומימה בארץ, פרופסור אמריטוס של החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, והוא במשך 40 שנה הכשיר דורות של שחקנים לעבודת גוף, ואנחנו, מה שנקרא צון מריתו, ממשיכי דרכו.
כן, אז יש אירוע לזכרו עם פרס על שמו וכיתה תיאטרון פיזי ומסכות. איפה קורה האירוע הזה ב-28 במרץ?
באוניברסיטת תל אביב, בבניין מקסיקו, בחוג לתיאטרון, חדר 206, בית. אנשים מוזמנים, אבל אני יודע שזה די סוב, כאילו אנחנו מלאים.
לא נורא. אולי לשנה הבאה. נצווה על הדלתות. תודה רבה, חיים, ופורים שמח. אופה, חואבס, איזה יופי.
גם אני...
רגע, מה, מה?
גם אני בשגרה מסתובב, מסכה יוצא לה...
איי, זה כל כך יפה לך. וואו, אתה עוד לא מגולח.
נסיר אותה רק כשצריך.
טוב, יוסי הוא עכשיו איש הטלף המושלם, שכידוע יוסי הוא תמיד איש הטלף, אבל עכשיו הוא אפילו נראה ככה.
וואו, אני לא שומע כלום.
אתה לא שומע כלום בתור הטלף? זה חמור מאוד. זה הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה לשמוע. יפה. אז כן. אני רוצה להגיד לך עוד משהו על המגילה לפני שככה נכניס עוד מרואיינת. בקיצור, איך מתחילה המגילה?
נו, משתה.
לא, היא מתחילה בזה שהחשברוש, או קסרקסס, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו אצלנו ביוון, הוא אומר לוושתי, בואי שנייה, אני רוצה להשוויץ בך, שכולם יראו כמה את יפה, והיא אומרת לו, לא. אוקיי? נשמע התחלה טובה.
כן.
ואז הוא אומר, מה זה לא?
כן.
אם היא תגיד לא, אז עכשיו כל האנשים, והכי גרוע, כל האנשים במלאכה יגידו, כל האנשים יגידו לא לבעלים שלהם, ואז אנה אנו באים. כאילו, במקום להגיד, וואלה, מלכה עומדת על שאלה, תכלס, היא מלכה, הכל טוב. אז זה, ואז פחות או יותר הוא מפטר אותה. ומיד כל הגברים בכל הממלכה שמחים, כי מעכשיו אנשים תמיד עושות מה שהם רוצים.
כן, יש שם מחלוקת, אם הוא הורג אותה או לא, תלוי איזה מדרש אתה קורא.
אתה מבין? זה כאילו ישר מתחילים ב...
מתחיל בצבא, מה אתה רוצה עכשיו?
החפפת נשים.
קריאה פמיניסטית ו...
לא, זה מה שכתוב, זה לא פמיניסטי, זה פשוט הטקסט.
כן.
אגב, הוא נגמר בג'נוסייד, אבל לזה נגיע בהמשך. באמת, זה כאילו...
שמעתי שדרום אפריקה תובעת את שושן.
ויש סיבה, תכף נראה. אני רוצה לזוז קצת לזירה אחרת, זירה דווקא שאתה מחבב, כי בדיוק חזרת ממנה לא מזמן.
נכון.
וזה...
אפילו יש לנו סאקי על השולחן.
כן, תמזוג למשהו, באמת.
אין לנו, היום לא מוזגים, היום שותים מהבקבוק.
הבנתי. אז אני רוצה קצת שנלך לדבר על יפן. שלום לדוקטור רוני שריג, חוקרת תרבות יפן ומרצה באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית תל חי וסופרת.
שלום, שלום.
שלום, מה נשמע? את שומעת אותנו טוב? או לא שומעת?
אני שומעת קצת.
קצת, אוקיי, אנחנו לא אומרים הרבה.
אני שומעת את עצמי קצת.
את עצמך, אבל עצמך זה הכי טוב. יותר טוב לשמוע אותנו, יש לזה יתרון.
אנחנו יודעים מה לעשות עם זה. את שומעת את עצמך כפול או ש...
או משולש.
שומעת את עצמי כפול.
אז נשלח את זה להפקה. הפקה, אתם תעשו לנו מחדש את הטלפון.
כן, ננתק ונקשר שוב.
אוקיי, אז תכף נעלה אותך שוב, נמשיך לדבר על הגילה, תכף נשמע אותך שוב.
בינתיים.
כן, מה אתה רוצה
בינתיים? אני אספר לך כשהסתובבתי בטוקיו,
כן.
אז נתקלתי בדבר שנקרא מייד קפה, הייתי okay. בחברה של כמה סטודנטים, ועברנו ליד איזשהו דבר שנראה כמו בר, okay. רק שכל המלצריות בתוכו היו מחופשות למעין נערות בית ספר כאלה.
כן, כנהוג ביפן.
כן, אז שאלתי אותה מה זה, והם הסבירו לי שזה נקרא מייד קפה, ואתה נכנס פנימה, ובעצם...
מייד, כאילו M-A-I-D?
מייד למשון משרתת או משהו כזה.
אוקיי.
M-A-I-D. ובעצם כשאתה נכנס, אז מתייחסים אליך, המלצריות מתייחסות אליך כאל מאסטר, הן קוראות לך מאסטר, אומנם אין שם מגע או משהו כזה, אבל מותר לך להתייחס אליהן בצורה של, לא יודע, הן המשרתות שלך או משהו כזה, וזה חלק מתופעה יותר נרחבת של מה שנקרא קוספליי, restaurants ביפן, שיש שם את הגרסה הגברית המקבילה, שהבטלר, המלצרים הם הבטלר שלך. קיצור,
מה זה קוספליי? מה המשמעות של המילה?
אני חושב שזה בא מקוסטיום פליי או משהו כזה, אני מנחש. זה ביפנית פשוט. ואתה יודע, היפנים, שוב, אני לא מומחה ליפן, הייתי שם 10 ימים, אבל אין ספק שמאוד אוהבים להתחפש.
כן. ושוב, אנחנו מתחברים פה לסיפור המגילה באופן...
למה? כי
שם עם אנשים, לא קודם, עם המייד והכל הזה.
המגילה הייתה בפרס, אני מזכיר לך, היא קרתה.
לא, לא, מבחינת היחס לנשים וההחפצה שלהם, וזה שהם צריכות להראות היופי שלהם, ואם לא, אז יש עניין של סמכות. שלום שוב לדוקטור רוני שריג.
שלום, שלום שוב.
נהדר. אז אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על מסכות ביפן, על תפקיד שלהם בעבר, בהווה ובכל מיני הקשרים תרבותיים. קחי אותנו ליפן ולמסכות ביפן.
נהדר, 100%. יש כל כך הרבה דברים שקשורים למסכות ליפן, כי באמת מסכות הן עתיקות יומין ביפן, הן קשורות מהמיתולוגיה, לדעת, לתרבות, לתיאטרון, באופן מאוד נרחב. אז זה גם באמת אפשר להרחיב עליהם ככה בהקשרים, כי מסכות זה הרי גם משחקיות ומוטיבים של נסתר ונגלה. אז אני יכולה לתת לכם איזושהי דוגמה באמת עתיקה, קודם כל של אולי מהמיתולוגיה אפילו, של רעיון וביטוי של מסכות, זה גם במיתולוגיה, זה גם בסיפור הים, באגדות. למשל, המוטיב של שינוי צורה ושינוי דמות, או מוטיב... אפילו יותר מפורסם במיתולוגיה של באמת נסתרות ונגלות. הסיפור אולי הכי מפורסם במיתולוגיה זה הסיפור של האלה החשובה ביותר ביפן, אלת השמש, האלה הגדולה הזוהרת בשמיים, שהיא כל כך כעסה יום אחד על אח שלה, שהיא נכנסה למערה, ואז האור קבע מהעולם, והאלים עשו כדי להוציא אותה, כדי להכניס את האור לעולם, עשו חגיגה גדולה, שהיא גם פולחן גדול, וצחקו, ושרו, ורקדו, והתארטלו, ושתו הרבה סאקה, והציבו מראה גדולה מול הפתח של המערה הסגור, ואלת השמש הסתגרנה, ובסוף יצאה, ראתה אל גדול וזוהר ממנה, ואז משכו אותה החוצה, וחזר האור לעולם. אז בסיפור הזה יש ביניי הרבה... את מוטיב הזה של מסתרות ונגלות, של להיות בפנים ובחוץ, של להיעלם ולחזור, שזה גם משהו של מיסוך ומסכה.
כן.
וזה מופיע בסיפורים גם כמו, יש את המוטיב של, לא רק ביפן, באסיה בכלל, אבל סיפורים על שואלים ושואלות, שזה גם סיפורים בדרך כלל על שינוי דמות ושינוי צורה. שואלה הופכת לאישה למשל, ואז קוראים כל מיני דברים, הרבה פעמים מאוד טרגיים, מתאהבות בבן אדם, ואז היא חוזרת להיות שואלה, אני לא הייתי מכירים, יש את הסרט של אקירה קורוסאווה, החלומות, שמופיע שם הרעיון הזה של החלום הראשון של ילד שהולך בחווה ליער ורואה את ההלוכה של חתונה של שואלים, והם כולם שם בעצם מין מסכות של שואלים, שהם בעצם הוא מתגלה, ואז זה נורא והיום, זה דרגי, אבל התהלוכה הזאת היא גם מין תיאור של תיאטרון נו, שתיאטרון נו זה גם משהו מאוד מאוד חשוב, המסכות בו הם משהו מאוד מאוד בולט בתרבות היפנית.
אז למה באמת היפנים כל כך חזקים במסכות? האם זה נכון קודם כל, או זה רק נדמה לנו, ומאיפה זה מגיע לדעתך?
באופן השוואתי אני לא יודעת, אני יודעת שזה גם מאוד נפוץ במקומות אחרים באסיה, בחגיגות, בפסטיבלים, בריקודים מסורתיים, וביפן מאוד, זה קשור לדעת, אני חושבת שזה, הרבה פעמים זה מקום שהוא אפילו מייצר הגנה, נגיד סמוראים, הלוחמים, מעמד הלוחמים, לפעמים השתמשו במסכות פנים, שהותאמו במיוחד אליהם, ואז זה גם מייצר איזושהי אלמוניות של הלוחם, ומכניס אותו לאיזה תפקיד, וגם מייצר איזושהי הגנה, אבל הם גם קשורים למשחקיות, המסכות קשורות למשחקיות באמת, לפלייפולנס, אפילו לתעלול, לטריקיות, ואם נרחיב את זה, אני חושבת שאפילו אפשר לראות, למשל במאה ה-17 ביפן, היו רובעי שעשועים ששם נוצרה כל התרבות של אנשי העיר.
כן.
שם בתי התיאטרון, ושם היו בתי התי שבהן היו גיישות, ושם היו גם בתי הבושת שבהן היו כל מעמדות זנות עד הקורטיזנות. והן קיבלו חינוך מילדות והיו מאוד מאוד בקיאות ומיומנות בכל הידע גינונים של מעמד האצולה היפני, בנגינה, בריקוד, בשיחה, גם בשבירת פרחים או בטקס תה, ואפילו הם התלבשו באופן שהתלבשו בקימונו מרהיבים כמו נשות האצולה, כי הרובעי השעשועים האלה היו ממקומות באמת של משחקיות, של משחקי תפקידים, כאילו של יחסים רומנטיים, עבור הגברים כמובן, כן. עבור הגברים שבילו במחיצת הנשים האלה. זאת אומרת שזה יחסים שאפשר להסתכל עליהם כמעין משחקי מסכות.
כן, זה מעניין, המוטיב המאוד עקבי הזה של, הייתי אומר, סקס ומסכות, כן? או גם פורים, כידוע לנו, הרי החג שבו, כן?
עוטים מסכות
וחושפים חושפים חלקי אור, שבדרך כלל בנורמל לא חושפים אותם. אז זה מעניין באמת עד כמה זה מסתבר זז בין התרבויות.
רגע, אבל יש את כל הנושא הזה של תיאטרון הקבוקי, נכון?
נכון. הקבוקי ועוד לפניו תיאטרון הנוש. אני חושבת שהקבוקי הוא תיאטרון יותר מאוחר. הוא באמת הוא תיאטרון לאנשי העיר, הוא באמת מהמאה ה-17, 18, 19, הוא התפתח מאוד, כי אז גם הערים התרחבו והתפתחו, אבל לפניו, והוא מיועד לאנשי העיר, וגם פה יש שימוש במסכות, אני חושבת שהוא הושפע מתיאטרון הנוש, הוא מוקדם יותר, הוא התחיל במאה ה-14 באופן נרחב, והוא היה תיאטרון שיועד לסמוראים, ללוחמים, בזמן החולין שלהם, בבילוי של החול.
ומה יפיין אותו?
והוא ממש תיאטרון שהמסכות בו הם חלק בולט, זאת אומרת, קודם כל זה תיאטרון מאוד סימבולי ומאוד מינימליסטי, ויש בו מעט שחקנים, ואין בו תפאורה בכלל, חוץ מציור קבוע ברקע של עץ אורן, שזה סמל סגסוג לאריכות ימים, והשחקן הראשי או השחקנים הראשיים, רק גברים דרך אגב, הם אלה שצחקו תפקידי נשים, הם מופיעים עם מסכות, מסכות שהן קצת קטנות מגודל הפנים שלהם,
כן.
והן מייצגות כל מיני דמויות קבועות, אישה, זקן, או שדים, או אלים, או בעלי חיים, או סמוראים, ואז המסכה, כשאין אפשרות להבעת פנים, להבעות פנים, אז יש כל מיני שיטות אחרות להבעה, של רגשות, השחקנים מייצרים גם כל מיני מחוות, דרך תנועות או כל, או שימוש באביזרים כמו מניפה, אבל גם המסכה עצמה העבירה רגשות, זאת אומרת, למשל, שחקן יצר איזו תנועת ראש של מסכה, או דרך תאורה מסוימת עצר, ואז הקהל התבונן במסכה עצמה, והבעה שלה שהיא עצובה או שמחה, או מביאה כל מיני רגשות, היא עצמה יצרה את החיבור של הרגש לקהל, ו... בגלל זה גם התפתח מאוד ייצור המסכות, יצרני המסכות, אומני המסכות, שכללו את זה מאוד, וזאת הייתה אומנות בפני עצמה, ויכול להיות שזה גם חלק מזה שמסכות הפכו להיות כל כך פופולריות עד היום הזה ביפן.
זה מעניין.
וגם מעניין מאוד החומרים שעשו את זה, מסכות מעץ, מחימר, אחר כך גם מבדים ומנייר, מכל מיני חומרים שונים.
בשיחה הקודמת למדנו שביוון מסכות דווקא היו, ואחר כך בימי הביניים באירופה, היו דווקא ענקיות וגרוטסקיות והבליטו, ופה את מדברת קצת על ההפך, את אומרת מסכות עדינות, דווקא קטנות מגודל הפרצוף, מאפשרות יותר ביטוי לתנועה וכאלה.
הן יכולות להיות גם כבדות בהתחלה, וגם אפילו גסות, למשל שד עם אף ארוך, או כל מיני דברים מפחידים, אבל כן, הם אפשרו לשחקנים גם ממש לשלוט בכל המיומנויות של המשחק של ההצגה, ולספר את הסיפור, את העלילה, להניע את העלילה.
תגידי, ורונית, רוני, סליחה, בפורים את מתחפשת לסמוראי? או במילים אחרות, מה התחפושת האהובה עלייך, או הזכורה ביותר?
אני חייבת, קודם כל, אבא שלי היה אומן השקעת המסכות כשהיינו ילדים, אבל אני חושבת שמאז לא התחפשתי. פורים, אני... פורים זה חג שאני מתבוננת ואחרים מתחפשים, אני חושבת, יותר מאשר מתחפשת.
אוקיי, רוני שריג, תודה רבה על הזווית היפנית לענייני המסכות.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.
ביי להתראות.
יפה, מעניין. אז בשלב ב' של המגילה, אם ירושה לי להגיד לך משהו, מה, זה...
לא, רק רציתי להגיד שלא רציתי לעצור אותה, אבל היא דיברה על שואלים, אנשים שבתחפשות שואל, לא יודעת, אתה זוכר את הידיעה הזאת, המרישה מלפני, לא יודע, כשנה, על כך שהדוב באיזשהו גן חיות בסין בעצם היה אדם בתחפושת.
לא.
כן.
אבל יש לי בדיחה ממש טובה על זה, אבל עכשיו אתה יודע את הפואנטה שלה. אז אני כבר אספר אותם.
כן, רוטנר עשתה מזה שיחה גם לדעתי עם גן החיות במוצקין, שבו היא באה, היא מבררת שהזברות הן אמיתיות ולא אנשים בתחפושת.
אבל זה מזכיר לי שחיפשתי, שוב, לקראת התוכנית, אני ממש עבדתי הפעם, אז חיפשתי מסכות משונות והזויות שמכרו בכל מיני... אז לפני איזה כמה שנים היה... מסתבר שמכרו בארצות הברית מסכה שנקראה סקסי אוסמה לבת. כלומר, את יכולה להתחפש לאוסמה בן לדן סקסית.
אני חשבתי שזה סקסי או סמה, כאילו, או סקסית.
אז זה, כן, וכל מיני כאלה. מה שמוכיח שעדיין שהם לא יכולים שלא לשים את ה... צריך את המחשוף בסוף, אחרת מה שווה התחפושת. ידוע. אבל בקיצור, מה שקורה בשלב הבא זה שאתה מגלה שבאופן כללי בארמון, שם בשושן הבירה, יש להם איזה קטע עם הכללת יתר. זה התחיל בזה שאם ושתי לא תציית, אז כל נשות הממלכה לא יצייתו, וזה המשיך בזה שאם מרדכי ספציפי, הוא לא מתנהג, הוא ככה מסרב להשתחוות לאמן, אז צריך להרוג את כל היהודים. אתה מבין? כלומר, זה ממש ככה...
זה דווקא עונש
ראוי. הם נוטים לקפוץ מהפרט אל הכלל באופן די... בסדר, וזה היה באמת עוד דבר שגיליתי, שזה אחר כך יש את החלק היפה של הסיפור והמעניין עם כל ה...
כשמותחים לשרוף לכם, נשרוף לכם את הכפר וכל הקטע הזה.
בדיוק, לא, אז אחר כך יש באמת את החלק שהוא כתוב טוב, הוא מעניין עם כל התחכומים שם, וזה
שהחשברוש לא מצליח. איזה חלק כתוב טוב בעיניך, אני חייב.
כל האמצע, כן.
נדדה שנתו.
בדיוק.
מי יודע
אם לא... החשפרוש לא מצליח להירדם, אז מבקש שיביאו לו לקרוא משהו.
שזו אגב היד האלוהית, כי כידוע, אלוהים לא מופיע במגילה, והיו עם זה בעיות גם, ואז נדדה שנתו, זה היה המקום שבו הוא פתאום...
אני חושב שכשהוא הולך לשירותים, זה
המקום ש... אלוהים כהפרעת שינה.
בכל אופן, אז הוא ישן בלילה, ואז הוא לא מצליח לישון בלילה, אז מקריאים, אומרים לו... בוא נקריא לך סיפור, כאילו הוא מבקש שיקריאו לו מספר דברי הימים של הממלכה, ואז שם הוא מגלה שבעצם היה איזה מרדכי יהודי שהוא שכח לגמול לו טובה, ומשם הוא אומר, טוב, אני צריך לגמול לו, ואז הוא קורא לאמן, שאמן כבר שונא את מרדכי, כי מרדכי לא משתחווה אליו, והוא אומר, ועושה לו את הטריק הזה, שזה באמת טריק יפה מבחינה ספרותית, שהוא אומר לו, מה אני צריך לעשות למישהו שהמלך חפץ בעיקרו, ואמן בטוח שהוא מדבר עליו, ולכן אומר לו, תיקח אותו בסוס של המלך עם זה, וככה וככה, ואז אומר לו, אוקיי, אז תעשה את זה למרדכי, זה חלק יפה. אבל בסוף, אני בכל זאת אגיע לסוף. טוב, תראה מה, נחכה עם הסוף.
נדבר אחר כך.
נלך קודם לעבר. אנחנו באמת, הסיפור הזה של מגילת אסתר, מי יודע מה קרה שם באמת, אם בכלל, בכל זאת זה מיתולוגיה ולא בדיוק היסטוריה. אבל יש כאלה שכן יודעים להגיד משהו על מה.
ילדים שמאזינים לתוכנית, מה?
כן, צריך לדעת האמת, אנחנו דוגלים באמת, לא בשטויות. אבל בכל זאת יש כן דברים שקרו בעבר ואפילו ערבו מסכות, ובשביל לדבר על העבר האמיתי, לא המדומיין, נמצא איתנו פרופסור יובל גורן מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום יובל.
שלום.
אז אתה הצלחת למצוא אי שם בתוך רגבי האדמה מסכות שגילן עולה על 50 שנה, זה נכון?
כן, לא אני באופן אישי, אבל יש סיפור של מסכות, הופעה של מסכות, בתקופה שנקראת התקופה הנאוליתית, תקופת האבן החדשה.
כן, שזה תמקם אותנו בזמן?
שנמצאו בנסיבות שונות וחלקן גם מאוד משונות.
אז בוא תגיד לנו, תמקם אותנו בזמן ובמרחב, מתי זה בערך באמת, למי שלא בקי בתיארוך של העבר ואיפה?
אוקיי, אז בלשון הארכיאולוגים אנחנו מדברים על התקופה הנאוליתית, הקדם קרמית ב'.
שזה מתי?
זה מונח שנקבע בשנות ה-50.
כן.
והוא בשנים לפני זמננו זה נע בין בערך 10,500 עד 8,500 לפני זמננו.
אוקיי.
והמרחב שבו התופעה הזאת התגלתה הוא מאוד משונה, כי בעצם מבחינה גיאוגרפית מדובר בתופעה שהיא מאוד מצומצמת, סביב דרום הרי יהודה, עד כמה שאנחנו יכולים לעמוד על המקור, כי לא כל המסכות באו ממקור ידוע, אבל דרום הרי יהודה, הרי חברון ומדבר יהודה, זה בערך המרחב שהם התגלו.
זה המסכות הכי עתיקות שנמצאו באופן כללי בעולם, או שזה פשוט משהו שאנחנו מדברים על המרחב שלנו?
כן, כנראה שכן, אלה המסכות הכי עתיקות. לפני כמה שנים הייתה תערוכה מאוד ראויה לציון, שגם זכתה בפרסים בינלאומיים, שנקרא Face to Face, ובה הוצגו המסכות האלה, והאוצרת הייתה דבי הרשמן.
אוקיי.
והתופעה הזאת בעצם מוכרת עוד מאחרי מלחמת ששת הימים, כאשר משה דיין קיבל במתנה כנראה מערבים בדרום הר חברון מסכה שמוצגת כיום במוזיאון ישראל, היא נתרמה לאחר מותו למוזיאון, והיא אחת מהמסכות השלמות.
אז איך נראות המסכות האלה, יובל? מה תאר לנו אותן?
כן, אני רק אציין שלאחרונה, שמסכות כאלה התגלו גם בחפירות ארכיאולוגיות מתועדות, וזה בעצם המקור שקיים בידינו על התפוצה שלהן, כי חלקן הגיעו מאוספים משוק העתיקות. מסכה אחת נמצאה ממש בשנים האחרונות, נדמה לי שלפני שנתיים או שלוש, בשדה, שוב בהר חברון, על ידי רשות העתיקות. לפני כן התגלו מסכה אחת ושברים של כמה כאלה, במערה בנחל חמר, שוב בחפירות מתועדות.
אוקיי, ועכשיו...
איך הן נראות?
כן, מה איך הן נראות ומה המסויות? בדיוק, מה הייתה הפונקציה שלהם, עד כמה שאנחנו מדמיינים?
כן, אז קודם כל... הן נראות, כולן עשויות מאבן, ולכן גם המשקל שלהן הוא מאוד ניכר. זה לא משהו שהיה קל לצאת על הפנים, אבל חלקן מדמות כנראה גולגלות של מתים. ונציין גם שבתקופה הזאת היה נוהג שמתועד גם הוא בעיקר באזור שלנו, לחייר מסכות, כלומר ליצור מסכות על גולגלות של מתים מסוימים, כלומר יש גולגלות מטויחות שמדמות מסכות. זו תופעה שהתגלתה בארץ ובירדן.
אבל אז ההקשר הוא כל מיני פרוצדורות שעושים עם המת, ולא איזה הקשר משחקי, כלומר זה קצת כמו מומי, או כאילו זה דברים שעושים עם ה... נכון או שאני...
כן, אז זהו, אז כיוון שאנחנו מדברים על תקופה פרה-היסטורית ועל מציאות של ציידים ולקטים, לא היה, בתקופה הזאת לא היו פרים ולא היו חברות מורכבות, אלא חברות שוויוניות של ציידים ולקטים.
כן.
ההבחנה שאנחנו עושים היום בין קודש וחול, בין יומיומי לטקסי, כמובן לא הייתה, לכל דבר הייתה גם משמעות טקסית וגם משמעות חילונית. אבל המסכות האלה, שיש בתוכן איזה מגוון, הן גם, הן נראות למעשה כמו, כמו מעין גולגלות, במידה מסוימת של שונות, והן עשויות מאבן, הן מגולפות מאבן לרוב גיר. כלומר, האבן היא לא קשה לגילוף, אבל אלה מנחל חמר, למשל, בדרום מדבר יהודה, הן צבועות, יש עליהן פיגמנטים, ובתוכן יש גם מבעות פנים שונות, כלומר, ייתכן שהן באמת ניסו לבטא אנשים שונים, מצבי רוח שונים, או, כמובן... שוב, אין לנו מקורות היסטוריים ואין מקבילות לתקופה הזאת.
אז מה...
יש כמובן הרבה מקרים אתנוגרפיים. באפריקה יש מסכות טקסיות, בדרום אמריקה וכולי, אבל זה לא לגמרי בר השוואה, כי שוב, אנחנו מדברים על תקופה כל מה שאנחנו מכירים היום עוד לא היה בה.
כן.
היה שייך לעתיד.
אז באמת מבחינת השערות לגבי השימושים במסכות האלה, אז זה כיד הדמיון הטובה על הארכיאולוגים, או שיש איזה...
כן, תמיד יד הדמיון טובה על הארכיאולוגים, אבל בכל זאת, גם ההקשר הוא תמיד הקשר פולחני כלשהו, כשייתכן, כיוון שגם קיירו גולגלות, יצרו מסכות על גולגלות, אז חושבים אולי שמדובר באיזשהו פולחן של אבות, אבות קדומים, המייסד של הקלן או משהו מהסוג הזה.
אבל אולי אני יכול, יש לי איזו שאלה, אולי זה האחרונה, אני לא יודע, נראה אם יוסי רצה עוד משהו, אבל אני רואה, כך ש... כן, קטעתי אותו בעוד ה... מה הסיפור של ארכיאולוגים עם פולחן? לא יכול להיות שהם פשוט עשו את זה בשביל השעשוע. למה צריך תמיד להביא את הפולחן כשמסבירים משהו?
לא. כמו שאמרתי, שעשוע, הוא גם היה חלק מפולחן. כל דבר הייתה איזושהי משמעות טקסית, דתית. אנחנו מדברים כמובן גם על דתות שגם אותן אנחנו לא מכירים. עוד לא היה מונותאיזם, עוד לא הייתה יהדות כמובן.
כן.
ולכן אם מישהו עושה משהו שיש לו משמעות טקסית, בין אם זה בהקשר למתים, בין אם זה בהקשר לחיים, בין אם זה בהקשר לניסיון להשפיע על תופעות טבע, כל הדברים האלה איכשהו גובלים בפולחן.
כן.
במובן הרחב של המילה. זאת אומרת שזה לא מוגזם יהיה לנחש במצב הזה, שהמסכות האלה ביטאו משהו שהיום היינו קוראים לו דתי, שיש לו משמעות דתי.
כן, אני רק לגבי הפונקציה רציתי להבהיר משהו לפני השאלה הכללית יותר. זה, אנחנו קוראים לזה מסכה ולא פסל, כי זה קעור, נכון? וכי
כן.
אפשר לשים את זה, נראה ששמו את זה על הפנים, זה לא, אין איזה שאלה.
זהו, יש סדרות של חורים שנראים כאילו שהם, שחיברו איזשהו חוט או איזשהו
מעניין.
חבל בתוכם, ואז באמת הדבר המתבקש, וגם כן. הצד הפנימי הוא בדרך כלל קעור, ואז באמת הדבר המתבקש זה ששמו את זה על הפנים. זה מאוד כבד, ולכן אם רקדו עם זה למשל, או עשו עם זה איזשהו תקף, זה לא היה בלתי כואב. אבל זה אולי גם חלק מהעניין.
תגיד יובל, שאלה אחרונה, בפורים אתה מתחפש לצייד לקט בדרך כלל?
זה רעיון לא רע.
ומה באמת, יש לך איזה זיכרון? אנחנו שואלים את כל המרואיינים, האם יש להם איזשהו זיכרון פורים אהוב, תחפושת אהובה?
תראה, אני עוד בתור בומר, אני
כולנו.
מדור שבו אמאותינו תפרו לנו את התחפושות.
כן.
והדמיון היה, והכישרון היה מאוד משתנה מאימא לאימא. היום אנחנו קונים אותן.
רגע, אבל התחלת פצצה, אבל לא בלי מרום. רגע, אתה משתנה מאימא לאימא, ואימא שלך הייתה באיזה צד?
אימא שלי הייתה מוכשרת, והדמיון שלה גם היה פרוע במיוחד.
אוקיי, נראה שגם. והשאר ידמיינו המאזינים.
כתוב על ספר דברי הימים, כן.
יובל גורן, תודה רבה.
תודה רבה.
תקשיב, אני רוצה פעם פודקאסט שבו אתה שם אותי לדיבייט מול ארכיאולוג. מה זה הסיפור עם הפולחן הזה? כל דבר פולחן. אנשים גם השתעשעו, אנשים היו צריכים להפיק את השעמום, אנשים סתם רצו לעשות דברים. למה כל דבר זה? נראה לי יש איזו פנטזיה של חברה קדומה, כאילו כל דבר שהם עשו, חייב לקשור אותו בדת, אבל לפעמים הם סתם הלכו לשירותים.
זה לא פנטזיה, זה ההסבר הראשון שבא ליד, כשמשהו לא ברור, בתור אדם שמסתופף בצילם של חוקרי אבולוציה, אני מכיר את הקטע הזה של ניתן הסבר, שאתה יודע, וכבר שהוא ניתן, ברור לנו שזה לא ההסבר. בסדר, הכל.
לא, אבל נראה לי שהוא חושב שזה כן ההסבר, אבל אני, יש שם איזה כאילו מין...
אני דווקא לא חושב.
זה כזה, שולפים את הפולחן תמיד. אני הייתי אומר, בוא נגח, צריך להוכיח שזה פולחן, לא צריך להניח שזה פולחן. אתה מבין?
ברור, צריך להוכיח הכל, אבל ארכיאולוגיה ואבולוציה, אתה יודע, כל היופי שם זה שאתה יכול להסביר איך שאתה רוצה, ויש ממצאים מועטים, ההסברים הם כיד הדמיון, ובעוד אלף שנים הם יהיו אחרים כנראה.
אוקיי,
אחרי אנחנו... שסיימנו להכפיש את המגילה, סתם, האמת היא ש...
זהו, לא סיימנו.
לא, לא סיימנו רוצה בכלל.
את, זה אנחנו...
רגענו, כן. רגענו להג.
מה רצית? עכשיו נגיע, ואז...
לא, אני רק, אפרופו בומרים והימים של פעם, רציתי לספר לך קצת על הדלוידה, שכמה אנקדוטות קטנות כשקראתי.
קדימה.
עליה, עליה, כן. אז באמת התחילה ב-1912 בתל אביב, בהתחלה לא קראו לה הדלוידה, ואז הייתה תחרות של השם, והוצא השם הדלוידה, שזה משחק מילים עם הדלוידה כמובן, ומתברר שכמה מפתיע, הבומרים של אז, לא יודע איך לקרוא להם, בומרים בריבוע, אז הם כמובן לא היו מרוצים מהשם. למשל, בעיתון הארץ בפברואר 28 בפברואר 1932, נכתב לפני שנה, הייתה ביקורת וטרוניה, מצד סופרים חשובים, נאמרו דברים של טעם, ובכל זאת אנחנו עומדים שוב לפני המעשה, כן, הפעם עיריית תל אביב החליטה רשמית, בסדר, ישנה כבר גושפנקה של העירייה, וגם ועדה עינה בשם והעלתה חרס בידה, אוקיי? אבל, כפי שהם כותבים, לא יועיל מאומה, השם הדלוידה לא יקובל, מפני שאין כל אפשרות לפי חוקי ההברה העברית לקבלו, זהו מין ברבריסמוס לשוני שאין דוגמתו.
ברבריסמוס, אני אוהב את זה מאוד.
בהחלט.
יפה. אז אתה רוצה לעשות סיכום קצר או הקדמה לפרק הבא לפני שנסגור את הפרק הזה? או שלפני אני אגיד לך את הג'נוסייד?
אני אסכם. קודם כל אני אגיד שבפרק הבא אנחנו נגיע לשיא של המגילה, לתביעה המדוברת, לייצוג הישראלי וכולי. אנחנו בעצם...
נושא לא מצחיק אגב, נושא עגום מאוד.
כן, דיברנו על... בפרט שמשתמשים בזאת כדי להצדיק, אבל בסדר. אז אסור להשוות. אנחנו דיברנו קצת על מסכות ביוון, דיברנו על משתים לכבוד דיוניסוס, החל מהמאה השישית לפני הס, שבהם היו עושים תחרויות הצגות כאלה. המסכה במקור נועדה גם להגדיל את הגודל של השחקן כדי שיראו אותו מהשורות העליונות בתיאטרון, וגם להגביר את קולו, וגם לשחק דמויות שאסור להם לשחק, כמו נשים. אחר כך דיברנו קצת על המסכות הגרוטסקיות בימי הביניים בסוף, בקומדיה דלארטה, ודיברנו על דמותו של ארלקינו, המשרת הממזר בעל חוכמת הרחוב שנכנס לצרות, ודיברנו כמובן על הפלולה המפורסמת שלו, שהיא בעצם שריד של הקרן של השד שהיה קודם, ומה שהופך ברבות הימים לאף האדום של הליצן, וזה מה שנשאר מהמסכה הזאת. דיברנו קצת על מסכות ביפן, והאם היפנים באמת אוהבים מסכות. דיברנו קצת על הנושא של בגלל מסכות שלא מאפשרות הבעות פנים, אז בעצם השחקנים נדרשים לשחק או משתמשים באביזרים כמו מניפות, כך נוצרה המניפה ביפן כנראה, כמובן גם לפולחן שימשה. והמסכות הקדומות ביותר שנמצאו ארכיאולוגיות, ארכיאולוגית לפחות, הם מהתקופה הנאוליתית הקדם קרמית ב', שזה לפני כ-10,000 שנה, באזורנו, בערי חברון, הם עשויות אבן, מדמות גולגולת, והן שימשו כמובן לפולחן.
נהדר. בחלק ב' אנחנו נשמע על מסכות בעולם החי, על מסכות בספרות, על זיהוי פרצופים, וגם יהיה לנו מרואיינת במסכה, שיוסי צריך לנחש. מי הישארו עמנו ל... זהו סוף פרק א' בנושא מסכות, תודה לכל המוראיינים והמוראיינות. נוגה שחר ורעות לויטה היו על ההפקה, סיוע רוחני, אוניברסיטת תל אביב, יוסף יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגשה, עורך מוזיקלי זה אני, שאלות, תגובות, מענות ואוזני אמן, אתם מוזמנים לשלוח לתפסת מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, תדואר 39040, תל אביב 699-7801. מכתבים מעניינים במיוחד יוקראו בשידור. נתראה בפרק הבא. היו שלום ותודה על ההאזנה.
מוכן קצר וחוזרים.